Poder dar uma batida na tua? Quer? Olha.
Quer.
טוב, אני אגיד כמה מילים עליהם, אני לא יכול לכם בבוקר וככה קשה ככה ללמוד משהו בלי קשר לזמן שבו אנחנו נמצאים שהוא זמן מאוד מורכב. אני זוכר פעם ראשונה שעליתי על זה היה כשהייתי ברמת הגולן, הייתי הצבא, זה היום היחידי בצבא שהוא שבת מבחינת הצבא שמשחררים חיילים, אבל הוא לא שבת מבחינת הדוסים, שזאת אומרת שאפשר, זה סיטואציה מאוד מוזרה. אתם קצת מבינים מה אני מדבר? אתם לא מבינים, אתם עכשיו בחופש. להיות ביום העצמאות בצבא, כעיקרון בצבא יש שבת של חילונים ושבת של דוסים, כן? ואין יום כזה שבו לא עושים כלום בצבא, אבל מותר לעשות דברים אחרים. זאת אומרת, כדוס אתה כאילו, אם אתה זה שבת, אז בסדר, אז כאילו זה שבת. ביום העצמאות זה היום היחידי, היום היחידי שהוא שבת מבחינת הצבא, אבל לא שבת מבחינתך. זאת אומרת, מבחינת הצבא אסור לעשות פעילות, אסור לעשות כלום, אסור לעשות שום דבר, אבל אני לא יודע איך זה לגבי יום הזיכרון, מה היחס שלהם, אני לא יודע אם אתם את זה. אבל יום העצמאות זה שבת מבחינת הצבא. אז זו סיטואציה מאוד מוזרה, כאילו, אני מאחל לכם שלא תחוו אותה, גם אתם, אבל זה מאוד מוזר. אני חושב שזה פעם אחת קרה לי בלבד, הייתי, נשארתי את הקמבץ של גדוד שתפס כוננות ברמת הגולן, וכמובן כיוון שהייתי הקצין הדוס אז הייתי צריך להגיד את כל הקטעים הדוסים וכל הטקסים. אחר כך החלטתי שכנראה בגלל זה ישאירו אותי בכלל, לא בשביל שאני אהיה קמבץ, אבל הזמן הזה הוא זמן מאוד קשה. השעות האלה גם ברדיו עצמם הם מתחילים לשנות השירים משירים עצובים, יש להם איזה שעתיים כאלה, זה מה שצריכים להתחיל עכשיו מ-6 עד 8, זה הזמן, זה הזמן שבו הם צריכים להתחיל כאילו שירים, אבל הם שירים תקווה בסוף, כי המעבר הוא מאוד קשה, וככל שאתה יותר ויותר חווה את יום הזיכרון, ככה באמת יותר ויותר קשה לך לשמוח ביום העצמאות. זה באמת לא פשוט. ובהתחלה זה הפריע לי, שלא שמחתי ביום העצמאות, בערב, בגלל זה, ואחר כך חשבתי שטוב שכך. זאת אומרת, שהשמחה צריכה להיות שמחה יותר עמוקה, ושמחה שכן מלווה בה המחיר. אנחנו יותר מדי רגלים לקבל מתנות. זה אחד הדברים שממש גורמים לי לקושי עצום, היחס המובן מאליו כלפי המדינה הזאת שיש לנו, וכל מה שיש בה. כאילו הכל זה ברור, זאת אומרת זה קיים, ואני חושב שגם ההודעה לקדוש ברוך הוא וגם השמחה וגם ההבנה מזאת המדינה חייבת לבוא עם המחיר שמשלם על זה. מחיר כבד, מחיר כבד מאוד שאנחנו כחברה, כאנשים בודדים שילמנו, מחיר נורא, חייבים לדעת אותו. הוא שווה, שווה. לא רק בגלל שהאופציה האחרת מחיר יותר כבד, לא רק בגלל שבלי מדינה אנחנו משלמים מחיר יותר גדול, לא רק בגלל זה, כי באמת קורים פה דברים משמעותיים וטובים, ואחרי הכל, אחרי כל התלונות שיש לנו, יש לנו ברוך השם הרבה תלונות על המדינה הזאת, יש פה דברים מדהימים באמת. אין דבר כזה מדינה שכל כך מצליחה, קודם כל מבחינה כלכלית, ויש לה המון המון חסרונות, המון 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 מעלים מאוד, אבל מדינה חזקה שלא היה אף פעם לדעתי בתולדות עם ישראל מדינה כל כך חזקה. אני לא חושב שמימי יהושע בן נון ועד היום לא הייתה מדינה כל כך חזקה. זה לא אומר, יש לי חדשות בשבילכם, עד היום לא הייתה מדינה אחת שלא נפלה בסוף. אנחנו מאחל שמדינת ישראל הזאת השם לא תיפול, אבל זה שאנחנו עכשיו חזקים זה לא אומר כלום, גם אשור ורומא נפלו, אבל מעולם לא הייתה מדינה כל כך חזקה, מדינה שמפתחת, אני לא מדבר רק בביטחונית, ביטחון זה פונקציה גם של כלכלה חזקה. זה שהכלכלה באמריקה ובאירופה קרסה והכלכלה פה ברוך השם תפו 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 עומדת יציב, זה זכות ביטחונית מעבר לזכות כלכלית. אנשים לא מבינים את זה, מדינה מוחזקת על כלכלה. כאילו איראן, אנחנו מקווים שהיא לא תשמיד אותנו, אבל אם היא תמשיך ככה תוך 50 שנה היא לא תהיה קיימת. אם היא תשמיד אותנו זה לא יעזור לנו, אבל מדינה שהכלכלה של התפוקה לא יכולה להחזיק, לאורך זמן להחזיק מעמד, זה הסיבה שרוסיה גם נפלה מגדלותה, וצמח פה משהו מדהים, באמת מדהים, באמת, משהו באמת מדהים, שאנחנו צריכים להיות מלאים בשבח כבודה לקדוש ברוך הוא, על כל הדברים הנפלאים שיש פה. אבל לדעת שהמחיר הוא מחיר כבד. מחיר נורא. טוב, ונימה אופטימית זו. כאשר אנו בוחנים את המחלוקת הזו לאור סיפור הבריאה שבתורה, מתברר לנו כי התורה מפעילה את שתי התפיסות. זה שדיברתי זה בכלל היה בשבילכם, פשוט שאני יכול ללמד אתכם, לפני שהוצאתי את זה לא אחת. כי התורה מפעילה את שתי התפיסות, זו אובייקטיבית מוחצנת וזו סובייקטיבית אימננטית. אנחנו דיברנו על זה שיש שתי תפיסות ביחס לקשר זוגי. יש תפיסה אחת, התפיסה השנייה שמזכירה תפיסה המערבית שמדברת על רומנטיקה. רומנטיקה, קשר בין בני הזוג, כן, מה שמדבר, האיחוד שבנישואין. ילדים זה אופציה. ילדים זה מגוון את הבית, אבל באותה מידה גם בית יכול להיות נחמד גם בלי ילדים. כאילו ילדים זה חלק, יש לי בית, יש לי בריכה, יש לי כלב, יש גם ילדים, זה מאוד נחמד. כאילו אני קצת מגזים, אבל במובן מסוים התפיסה היא אומרת שהילדים זה לא חלק מהקשר הזוגי, ויכול להיות, נעלתם אגב את זה עכשיו? כשנכנס, או שזה משם? לא, זה משם. לא יודע, סליחה. אני נטול כל מפתח אותי. הילדים הבנו שם אפילו יכולים להפריע לזוגיות. יכול להיות ששווה, כי זה בכל זאת נחמד, אבל זו תפיסה אחת. תפיסה שנייה היא תפיסה הפוכה. היא קמה הרבה מאוד מאוד במקומות קיבוציים, כמו הקומוניזם במובן מסוים, קומונות, אמרתי לכם, דיברתי לכם על הקומונות הקומוניסטיות שהיו במזרח. זה באמת הסוג של קיצוניות הכי גדול, אני חושב, שקם. זאת אומרת, השילוב הזה של הפנאטיות של המזרח. במזרח יש איזו מוחלטות כזאת עם הגישה הקומוניסטית, הובילה לקומונות הזויות לגמרי. ומרבה הצער, גם בקיבוצים, בתחילת דרכם, היא גרבחה התורה הזאת שהילד הוא כאילו של הקיבוץ, והקשר הוא כאילו הקשר הזוגי הוא בשביל להוליד ילדים. יש תפקיד, יש משימה, יש ייעוד. במובן מסוים זה יכול להיות קיים גם בחברה החרדית למרבה הצער, לא הכרחי, אבל יכול להיות קיים שאדם מתחתן כדי להוליד ילדים, כדי להקים בית. זאת אומרת, אתה לא מתחתן בשביל הבת הזוג שלך. זה מאוד בולט בחתונות חרדיות. מישהו פה היה באחרונה בחתונה חרדית? זה מאוד בולט הרבה פעמים חתונות חרדיות שיש פה כאילו שני אירועים, יש בר מצווה משופר לגבר ובת מצווה משופרת לאישה. זאת אומרת, הגבר הפסיק להיות בחור והופך להיות אדם נשוי, האישה גם כן הופכת להיות קלה. כן, בשביל להיות קלה צריך חיתימצה, אז כמו שהילד הוא, זה, יש חיתימצה צריך חתן, אבל כעיקרון העניין זה להקים משפחה, להיות בעל בית וכו'. והתורה, אומר הרב סולובייצ'יק, לא מאמצת את שתי הגישות, אלא מדברת על גישה שלישית שמורכבים בשתי הגישות, אבל היא יוצרת משהו אחר. זאת אומרת, זה לא מורכבות, זה משהו אחר, זה משהו שלישי. זה נקודה חשובה. הוא אומר ככה, בסיפור הראשון על בריאת אדם משרת האיחוד הגופני של זכר ונקבה, בסיפור הראשון משרת מטרחת בריאה ורבייה. האיש ואישה מצווים לאמור פה ורבו, אין להם שמות גם. דיברתי איתכם על זה, האם נתונה בין המתפרים אין? לא. דיברתי איתכם על זה? לא אמרתי איתכם את הדבר הזה.
למה?
לא יכול להיות. העובדה שבפרק ראשון למשל אין שמות לאדם ולחווה, זה הופך את האדם למספר. כשהייתי ילד, לא סיפרתי לכם את זה, לכם סיפרתי שיעור ב', כשהייתי ילד הייתה סדרת טלוויזיה שנקרא הסיר, דיברה על איזה מצב מסוים שבו כולם משועבדים לכולם, יש איזה מספרים ויש מחשב גדול שאומר מה צריך לעשות. בסוף 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 התוכנית אותו אחד הצליח להתגבר על המחשב, כי הוא שאל אותו שאלה שהמחשב לא ידע לענות עליה. אז הסוף של התוכנית הוא רץ ככה, ואז שואלים אותו מה שאלת אותו, ככה הוא התחיל להתקלקל וזהו, אמר לו שאלתי אותו למה. אבל בתחילת כל פרק התחילה בזה שהוא מנסה לברוח ותופסים אותו, וכשהוא בורח הוא זועק זעקה, I'm not a number, I'm a free man. אני לא מספר, אני אדם חופשי. ההתייחסות, וזה פרק א' ופרק ב', פרק ב' מייצג את האדם לא כמספר אלא כאדם, וכשזה הוא צריך שם למשל. זה הסיבה שאסור לספור. אמרת לך, לא דיברנו על זה. למה אסור לספור?
כי אתה מציג כאילו את הזהות, מי
שצופר
מתעלם מהזהות של הבן אדם
שהוא סופר. כי ברגע שאני סופר, אני קובע שכולם דומים. לא אמרתי לך את הדבר הזה?
כן.
בסדר, אומרת, אם אני מעביר פה שיעור, אני יכול להגיד, עברתי שיעור ל-15 חבר'ה. זה לא נכון, לא עברתי שיעור ל-15 חבר'ה. עברתי שיעור לאסף, עברתי שיעור לניב, עברתי שיעור לדניאל, עברתי שיעור לעדיאל, עברתי שיעור לנתנאל. בסדר? אנשים האלה עברתי שיעור וגם לכם, בסדר? זה נקודה מאוד משמעותית. זה אגב הנקודה שמבדילה בין המספר 22,900 ומשהו חללים שנפלו מיקום המדינה, לבין לשמוע על חמישה סיפורים, שזה הרבה יותר נורא. זה הרבה יותר נורא, כי זה אנשים, זה לא מספרים. פרק ב' מביא את הייחוד של האדם, זה פרק ב', ופרק א' מביא את האדם כחלק מתוך מכלול. הוא אומר, בסיפור הבריאה השני הנומדים בפני התיאולוגיה שונה לחלוטין, המפגש בן אדם הראשון וחווה בין האיש והאישה נגרם על ידי תחושה של בדידות ועל ידי הצורך הבסיסי בידידות. הוא אומר שהם לוקים אותו ויות האדם לבדו יעשה לו עזר כנגדו. בפרק ב' האדם מופיע כאדם והאישה מופיעה כאישה, ואז הם בודדים, הם צריכים את הקשר הזה. פרק א', הם לא מחפשים קשר. אנחנו לא מחפשים אהבה. אהבה זה פריבילגיה. אם אתם גם אוהבים, מעולה. כעיקרון יש לכם משימה. בין 6-8 ילדים, אפשר. בסדר? גדלו אותם, להיות זה. יש לנו חשבון כזה של דמוגרפיה. אם אתם תולידו כך וכך ילדים וככה וככה, אנחנו נצליח את זה. וזאת המשימה שלכם. אם יהיה גם אהבה, זה יהיה מצוין. לעומת זאת, בפרק ב' מופיע דמות אחרת. בפרק ב' מופיע קשר זוגי. האדם מחפש אישה כי מחפש בת זוג. הוא עצוב, הוא בודד. המניע לניסוי מתחושת הבדידות המציקה והמלמלת, אני אקרא את זה מהר כי דיברנו על זה כבר הרבה, מטרתם היא החוויה הגואלת של החיים באחווה. בעוד שהסיפור הראשון עושה כך ורק בהבדלים המיניים פיזיולוגיים שבין הזכר לנקבה וביכולתם המשותפת לפרוט ולרבות, הסיפור השני שמית החלוטין פן זה של יחסי זכר ונקבה. אין בסיפור זה דבר וחצי דבר, לא על הממד הפיזיולוגי של הבדל בין המינים ולא על מעשה הולדה ביולוגיה. הם לא מולידים ילדים. הברכה או ההוראה של פרו ובו ניתנה לזכר אנונימי ולנקבה חסרת שם. לא לאדם הראשון או לחווה שהן דמונות בעלות אישיות, בניגוד לקוטביות המינית של הזכר והנקבה, עוברת התורה לדבר על איש ואישה. זכר ונקבה זה שם כולל לתכונה זכרית ותכונה נקבית. זה שם כאילו נכון, יש חיצים זכריים, יש נקב, נקבה, יש לו נקב. הביטוי זכר ונקבה הוא ביטוי מאוד 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 פיזי, מאוד טכני. איש ואישה מדבר כבר על אישיות. לפי הסיפור השני, ככל הנראה, לא גילה אלוהים עניין במניעיהם ומטרותיהם הביולוגיים של בני הזוג, כלומר שזכר ונקבה מתאחדים לשם המטרה המוצהרת של פרי הרבייה, אלא באיש למותו הרוחנית של האדם בודד ובצורך שלו להגיע לאיחוד אונתולוגי עם בן אנוש אחר. האדם בודד לבד, הוא לא טוב שהוא לבד. האדם חסר לו משהו. מה חסר לו? חסר לו הבת זוג הזאת. לא חסר לו ילדים. בפרק ב', בקצרה, הנקודה המרכזית של הסיפור של נודות תופעתו של אדם איננה דחף הביולוגיה, אלא דחף הנפשי הטרגי של אדם, אשר ביותו יצור יחיד ובריאה מודע למעשיו, הוא ער לגדולתו ולהזדמנויות האדירות הנצפות לפתחו, ובה ועד גם לסתירות הפנימיות שבתוכו לחוסר השלמות שלו ותפיסתו הסופית. בסיפור הראשון מזכירה התורה את דחף ההולדה בקשר לאדם הטבעי, השקוע בקיום שלא תואר ושאינו בר גאולה. אני אקרא את זה מהר ואז אני אדבר, זה פשוט... ברמה זו של טבעיות וחוסר אמצעיות מייצג המפגש המיני, כמו אצל בעלי החיים את כוח החיות, את דחף הביולוגיה מתמקד בגזע ובמין ולא בפרט הבודד. במסגרת הטבעית של הדברים מוצא היחיד את עצמו כבול אל הקבוצה, אל המין. בהקשר זה הוא אינו פועל באופן ספונטני, אלא מגיב באופן כפייתי ללחצים אוטומטיים של טבעו נטול הרגש. הוא אינו יכול לשלוט בדחפיו הביולוגיים ואף לא לעדן ולרומם אותם, על כן יצריו הטבעיים של היחיד ויצר המין בפרט מכוונים להישרדותו של הקולקטיב במישור זה של... זאת אומרת, דווקא בגלל, זה אבסורד, אבל זה מדהים, דווקא כשאני בא ואומר לו, אתה צריך לדאוג לקולקטיב, הוא הופך להיות בהמה. כי אין לו אישיות. אתה חסר ערך, אתה מספר, אתה כלום. אתה בסך הכל מכונה, אז הוא הופך להיות בהמה. זאת אומרת, לכאורה הייתי צריך להגיד שזה יכול להוביל לאלטרואיזם, נכון? אדם שאומר אני כלום, אני רק למען הכלל, אבל לא, אבל במקרה הזה כשאדם, וזה דבר מאוד מסוכן, אלטרואיזם יכול למחוק את האישיות של האדם ולהביל אותו להיות בהמה. זה לא מקרי שאנשים קנאים ופנאטים עשו מעשים נוראים, כי הם איבדו את האישיות שלהם, כי הם הפכו להיות רק למען הכלל, הם איבדו את הצד האישי שלהם, אין להם שום דבר משלהם. בהקשר זה הוא אינו פועל באופן ספונטני, מגיד באורך כפייתי לחצים אוטומטיים של טבעו נטול הרגש, הוא אינו יכול לשלוט בדחפיו הביולוגיים ואף לא לעדן ולרומם אותם, על כן יצריו הטבעיים של היחיד מכוונים להישרדותו של הקולקטיב. מישור זה של הטבעיות, שורה שלישית בעמוד 49, התנ"ך מסכים עם פוזיטיביסטים הטוענים כי הייחוד המיני שואף אל מטרה מוחצנת ואינו משרת את היחיד, כיוון שהאדם הטבעי הוא זר לעצמו וחסר את אותה חוויה הקיומית של אותו אני. זהו בתמצית הסיפור ראשון בריאת האדם. יש בריאת אדם, והאדם קיים בו, הרובד הבסיסי זה קיים בו. קיים בו הרובד הזה של ההבנה שאני חלק מכלל ואני דואג לכלל וחשוב לי הכלל ואני מאבד את האישיות שלי. וזה אגב אחד הדברים שקורים שקורים בקרב. מה שקורה בקרב זה ההבנה של האדם שהוא חלק מחברה והוא מאבד את הפרטים האישיים שלו. וזה נכון שזה קורה שם במגבלות אותו זמן, אבל ברגע שאדם נלחם אסור לו לחשוב על הדברים האלה, הוא לא יכול לחשוב על הדברים האלה. יותר מזה, זה גם לא, או שיש לך את זה או שאין לך את זה. זאת אומרת, זה קורה כשבחומת מגן היה גיוס מילואים, היה גיוס מילואים של 150% 200% של יחידה. כולם הגיעו. למה הם הגיעו? לא כי יש אקשן, הם הגיעו כי הבינו שזה חשוב, כי הקבוצה צריכה אותם, אז הם מתבטלים לקבוצה. וזה קיים. אוי ואבוי, וזה הנקודה המשמעותית, יבוא הגישה השנייה ותגיד מה, אין אישיות לאדם? נגיד יש אישיות לאדם, אבל חכה רגע. קודם כל יש באדם גם את ההתמסרות הזאת, הדאגה הזאת לדורות הבאים, וכל הדברים האלה הם קיימים. אבל צריך להיות בהם דבר מרומם, כי בינתיים הכל אינסטינקטיבי. אבל הוא קיים. אותה מוכנות לגיוס, אותם אנשים שהגיעו במטוסים והגיעו ולא התחילו לחשוב מה יהיה איתי. אבל אנחנו לא מסתפקים בזה. אוי ואבוי לנו מסתפק בזה. והיו זמנים שניסים להסתפק בזה ושילמנו מחירים כבדים. עם עלייתו של האדם הרוחני בסיפור של פרק ב' של ספר בראשית. אני חושב שזה חלק ממה שקרה מלחמת ששת הימים אגב. זה מה שקרה, זה שהפכו את הגנרלים לאלילים. זה חלק מהמחיר הזה, זה חלק מהדבר הזה. לא התעלו אחרי מלחמת ששת הימים גם לשלב השני. זה היה טוב מה שקרה. אבל לא התעלו, לא הבינו שיש גם אדם. עם עליותו של האדם הרוחני בסיפור של פרק ב' של ספר בראשית, צריך היה חוסר המשמעות הטבעי והמוחצן לפנות את מקומו למערכת אחרת של משמעות פנימית ואינדיבידואלית. גדולתו ומעמדו המכובד של האדם הרוחני תלויים בדיוק בחופש המוחלט שיש לו מן הצורך לשרת את הקבוצה או את המין, בהחלפה שמחליף קיום שטחי מוחצן בהתמקדותו בעצמו. האדם מבין שיש לו גם אישיות משלו והוא צריך לדאוג לעצמו. הוא לא משרת רק את הכלל. הוא חייב להבין את זה. כל עוד שהוא לא יבין את זה, הוא לא ישרת גם לא ישרת טוב את הכלל. אבל זה לא הסיבה. הוא צריך גם, כי יש לו גם מחויבות גם לעצמו. אדם חייב לדאוג גם לעצמו. אדם לא יכול לבטל את עצמו מול החברה, או לבטל את עצמו גם מול הילדים שלו. אדם, ברגע שהאדם מתבטל, הוא מונע מעצמו להוציא המון דברים יפים שהקדוש ברוך הוא נתן לו. בהקשר זה צריכים היום ניסויים לקנות להם משמעות חדשה, בבתיים לא רק את דרישותיו של הגזע, אלא גם ואולי בעיקר את כיסופיו של האדם היחיד. לאורה של האישיות האנושית הרוחנית, אפילו הדחף להולדה איננו מתפרש עוד במונחים של מכניות ביולוגית המשרדת במוח עיוור קבוצה מנוכרת וחיצונית. ומעתה הרי הוא ניזון מרעיונות הנושאים עם המטרה והערכים. למעשה הלכה מפרשת הברכה האלוקית פרו ורבו במונחים נורמטיביים. מעשה ההולדה איננו רק יכולת ביולוגית שהעניקה אלוקים לאדם, אלא גם מחויבות הלכתית שהטיל עליו. המינים המכני והדחף הביולוגי זוקקו ועולו לדרגה שבה נודעת להם משמעות ומודעות אתית. אין לנו עוסקים עוד מניעים מכניים ותכליתיות רוחניות, איש ואישה באים מקום זכר ונקבה, ומפגשם תובע חוויית יחד נעלה יותר, שמטרתה איננה רק הישרדותו של הגזע, אלא גם יצירת קהילה קטנה וצנועה והתפשטותה. הם אמורים ליצור פה משהו אחר, משהו שלישי, משהו שגם מביא את הכלל וגם מביא את הפרט. ופה חשוב להבין, זה ככה, אבל זה לא העיקר. זאת אומרת, זה באמת נכון ומוסרי, לא טוב להיות האדם לבדו. האדם ערכית זה לא נכון שהוא לבד, לא כי זה לא כיף לו לבד, זה גם לא כיף, אבל ערכית אדם צריך להיות עם בת זוג. אבל זה לא רק ערכית לא טוב. זאת אומרת, אנחנו בונים פה מבנה ערכי שאדם דואג גם לכלל, ובונה משפחה שדואגת לכלל, וגם דואג לעצמו, למימוש שלו. אבל חשוב להבין פה סוד גדול מאוד, שככל שאדם יתרום יותר למימוש העצמי שלו, זה יתרום לחברה. וככל שהוא יתרום יותר לחברה, זה יתרום גם למימוש העצמי שלו. כששני הדברים קיימים, כשרק דבר אחד קיים לו, אבל כשאדם רק חושב על עצמו, הוא מפסיד המון. כשאדם רק חושב על החברה ומוחק את עצמו, גם החברה מפסיד המון, גם הוא מפסיד המון. החברה מרוויחה, וזה אחד הדברים אם יש נקודה אחת שאפשר להצביע עליה, מה השעה?
6:05.
טוב, אז נסיים פה. אוקיי. אם יש נקודה אחת שאפשר להצביע עליה, שמבדילה, מרכזית, שמבדילה את הצבא שלנו מהצבאות שנלחמנו קדם, זה היכולת של אדם בודד לפעול לא לפי הדוקטרינות שאמרו לו. לא לפעול לפי הדוקטרינות, כי הם מביאים משהו משלו. עכשיו, זה לא שאנחנו עובדים ככה תמיד. גם אצלנו 95% זה ככה, ואתם לא תאמינו באיזה אנשים מטומטמים אתם תתקלו כשתהיו, נכון? כבר נתקלתם?
אנשים
מטומטמים? אוקיי. אחד הדברים, דוגמה פשוט שאני זוכר, עד היום עשיתי קורס מרגמות. כשאתה יורה, אני על נגמש, אבל כעיקרון הקורס היה גם בחיר, אז יש לך שתי מקומות, מקום אחד שאתה אמור לראות ממנו ומקום חלופי. ואז התחלנו להתקדם, זה היה מקום אחד, זה היה מקום החלופי, התקדמנו בערך פה, קיבלנו פקודה שהגדוד צריך את הסיוע שלנו. אז עשיתי את התרגיל הזה, והמפקד של הכוח אמר, טוב, יאללה, חייבים להתקדם מהר לנקודה הראשונית. ואז באתי, אמרתי לו, בוא תראה מפה, יש לך בו נקודה משנית, אתה כבר יודע את כל הדברים, אתה רק צריך להציב מרגמה. אז הוא קצת חושב, ואז המפקד של הקורס, שני המפקדים כאילו של הקורס, הממם והמק, הסתכלו עליי ואמרו לי, מה אתה רוצה לראות על ההתחלה מהנקודה המשנית? כאילו, זה בניגוד לכל הכללים שדיברנו עליהם. אז זה מאוד קיים לצערנו גם אצלנו, אבל אצלנו גם זה קיים אחרת. זאת אומרת, יש גם אנשים, במיוחד במילואים, אתה רואה אנשים שגם חושבים ומביאים משהו אחר, לא משהו רק של סוג מוגולטיב, ודווקא הוא יכול לתת דברים אחרים, אותה ייחודיות. דוגמה מדהימה לזה, פשוט מדהימה, מדהימה. עמוס עוז היה חבר, אני חושב קיבוץ חולדה, אני לא בטוח, היה חבר קיבוץ 30 שנה. והוא ביקש יום אחד, שיתנו לו יום אחד בשבוע לכתוב, נתנו לו יום אחד בשבוע לכתוב, אחרי זה נתנו לו, ביקש יומיים, נתנו לו יומיים. בסוף הוא כבר ראו שהספרים שלו מאוד מצליחים, זה היה אבנף מכניס לקיבוץ, אז כבר נתנו לו לכתוב. ואז יום אחד בא אליו רכז המשק ואמר לו, תשמע, יש פה את יוסף שטרוק, אני אסתם את זה תשם עכשיו, יש פה את יוסף שטרוק, הוא כבר בן 60, הוא לא מצליח לעבוד כך בפלחה, אולי הוא יעבוד יחד איתך ואז תוכלו לקדם את קצב הוצאת הספרים. אתה תסביר לו כאילו מה בדיוק צריך לעשות כשכותבים ספרים. כאילו שזה בדיוק נקודה שמדברת על הקולקטיב. כאילו כולנו ביחד, כל אחד למען הזה, וכל אחד יכול לבצע כל פעולה, ולא מבינה שאת הייחודיות שאותו קיבוץ הרוויח, היא דווקא הרוויח מהייחודיות של אותו עמוס עוז, ולא מהזה. אני מדמיין לעצמי את עמוס עוז יושב עם עוד איזה מישהו שמחבר לו כל מיני, טוב, את הפרק הזה אתה כבר תכתוב. אבל זה בדיוק הנקודה הזאת שצריך להבין שהאישיות, כשאתה נותן לבן אדם להוציא את האישיות שלו, גם הקולקטיב מרוויח מזה. מסכם את זה פה, אנחנו צריכים עוד לדבר על זה, זאת אומרת, זה נשאר עוד בזה, הרב סולובייצ'יק עוד יעמיק בזה, איך בדיוק הולך החיבור הזה, אבל הנקודה המשמעותית שהוא קבע פה, שבתוך ניסויים צריכים להגיע שני הדברים האלה, ביחד.